במדרש רבה בפרשת אמור. על מצוות העומר בתורה. אז יש כאן פרשה גדולה במדרש. בהמשך כתוב כך: לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. כתוב כאן כמה דברים על מצוות העומר. מצוות העומר הביאה לנו, זאת אומרת, היא זיכתה אותנו בכמה דברים. שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען, זה דבר אחד. בהמשך כתוב כמה דברים. אמר רבי אבאו ורבי סימון ורבי יהושע בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל לחם שעורים? רבנן אמרי על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. צלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. ובזכות מה ניצולו? בזכות לחם שעורים. ואיזו? זו מצוות העומר. בימי גדעון. בהמשך רב לוי אמר, היא שעמדה להם בימי המן. ואמר רבי לוי, כיוון שראה מרדכי את המן בא כנגדו והסוס בידו, אמר דומה אני שאין רשע זה בא אלא להורגני. והיו תלמידיו, כתוב כאן בהמשך כל הסיפור. אז כתוב, מרדכי מתעטף בתליתו ועמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ותלמידו יתבי, תלמידיו ישבו סביבו, תניה, ישבו ולמדו. אמר להם, במה אתם עוסקים? כך אמר להם המן. המן פנה אל הנערים, בית המדרש, ושאל אותם, במה אתם עסוקים? אמרו לו, במצוות העומר שהיו ישראל מקריבים במקדש ביום הזה. היום הזה, כמו שכתוב כאן בחזר, היום הזה זה היה יום ראשון של חול המועד פסח, זה היה יום תזיין בניסן, זה יום הנף, יום הקרבת העומר. ובאותו היום, אז למדו את פרשת היום, למדו את הפרשה, את דיני קורבן העומר, שהיו מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים. אמר להם, אמר להם המן, הדין עומרה, במאי הווה? זאת אומרת, ממה זה היה עשוי? דהב או דכסף? זה היה עשוי מזהב או מכסף? אותו עומר שאתם מדברים עליו. אמרו לו, מסעורים. אמר להם, וכמה הבתים ידידי? בעשרה קנטרים? משהו כמו עשרה קרונות. לא, אמרו לי, סגים ביוד מני. ואת זה צריכים לתחום, ותוכנים את זה כמו שכתוב, כמו שכתוב במשנה, ש... זה צריך לעשות מזה סולת, ובוררים את זה ביוד ג' נפה. אבל בכל אופן, בוררים מתוך עשרה מנים, וככה זה, זה לא כל כך הרבה. אמר להם, קומו, אתם יכולים לעמוד על רגליכם, קומו, זאת אומרת, אתם, הניצחון הוא שלכם. ונצחו עשרת מנחון, עשרת המנים של השעורים שלכם, ניצחו את 10,000 קנטריה דקסט, את 10,000 כיכר כסף שלי. אז כתוב כאן, שהמיוחד שכתוב כאן זה שהניצחון, השחייה, כנגד המן, הניצחון על המן היה מכוח מצוות העומר בדווקא. זה לא בדרך מקרה שהם ישבו ולמדו והתעסקו בפרשת העומר, אבל הניצחון היה בגלל סיבות אחרות. ההכרעה לא הייתה בגלל זה, ההכרעה הייתה רק בגלל מצוות העומר. כך כתוב, היא שעמדה להם בימי המן. ככה גם כתוב, הפייטן בסליחות לתענית אסתר. אז הוא אומר את זה בדרך פיוט, קצת בדרך מליצה, בדרך השאלה. אבל הוא רומז לזה, הוא אומר, לשבות המן ממחרת. כתוב הישבות המן ממחרת. זה כתוב בפסוק, וישבות המן ממחרת הפסח. זאת אומרת, ממחרת יום ראשון של פסח, אז שבת מהמן שירד בישראל במדבר. והוא כותב, כן, אתה פייטן מביא את זה, לשבות המן ממחרת. זה אותו דבר, ששבת המן ממחרת זאת הייתה הסיבה משום שכתוב היוכלו מעבור הארץ. קצות וקלוי בעצם היום הזה. אחרי שהביאו את העומר, אז אוכלו מעבור הארץ, לכן שבת המן. היה להם מה לאכול. עד אז, עד לאותו יום, לא היה להם מה לאכול. לא יכלו לאכול מהתבואה החדשה. תבואה שהעומר לא התיר אותה. אז כתוב כאן, הוא רומז שהמן שבת באותו זמן שהמן שבת. המן, לשבות המן ממחרת, כן? המן שבת באותו יום ששבת המן, וזה היה בגלל העומר. אז בגלל זה גם המן בלמדת, גם הוא שבת, לשבות המן ממחרת. זאת אומרת, כאן מרומז שזה היה בגלל אותה סיבה, בגלל העומר. בגלל העומר זה נעשה. אז כתוב כאן שני דברים. כתוב כאן ש... מה שנוגע לנו, מה שנוגע לענייננו. אז כתוב כאן שהיא שעמדה להם, דהיינו אותה מצווה, מצוות העומר, היא זאת שעמדה בימי גדעון, היא זאת שעמדה בימי גדעון והיא זאת שעמדה בימי המן. וזה במסוים, זה בדווקא, מצוות העומר היא זאת שמצילה אותנו בשני הזמנים האלו. אז הדבר הזה מתבאר בדברי המהר"ל. המהר"ל מבאר את שני הדברים האלו, וזה במיוחד, זאת אומרת, את הסיבה שמצוות העומר עוזרת, פועלת, דווקא בשני הזמנים האלה, דהיינו בזמן גדעון ובזמן המן. אז הוא מביא כאן באור חדש באותה פרשה, וזה פירוש מגילת אסתר. אז הוא מביא את הגמרא, ולשון הגמרא כתוב קצת אחרת מהמדרש, כתוב עתי מלא קומצא דקמחא דדחו ודחי 10,000 קיקרי כספא דארו גברא. ויש לשאול, כי מניין שדווקא מצוות העומר עשתה את זה, לא מצווה אחרת. וכך גם אמרו במדרש מביא המהר"ל, את המדרש שקראנו, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. היא שעמדה להם בימי גדעון, והיא שעמדה להם בימי המן. ופירוש דבר זה, אני מקריא קצת את לשון המהר"ל ומנסה קצת להבין את הדברים, ופירוש דבר זה הוא דבר מופלג ועמוק. וזה כמו שביארנו, כי הדבר הזה והנס הזה היה בזמן שלא היה ניסים ונפלאות בעולם, אלא עולם היה נוהג כמנהגו. כאן הוא מדבר על מה שנקרא זמן המן. לא היו ניסים ונפלאות בעולם, אלא עולם היה נוהג כמנהגו. כי בזמן בית ראשון היו ניסים ונפלאות בעולם. אז כאן צריך אולי נקודה אחת להדגיש כדי שהדברים יהיו יותר מובנים, כן. הזמן הזה של מרדכי ואסתר, אותו זמן המן, כמו שחז"ל קוראים בזה, היא שעמדה להם בימי המן. הזמן הזה היה באופן מיוחד זמן שהוא מופקע מניסים. זאת אומרת, זה זמן כזה שהזמן הזה אין בו סיבה לניסים. העניין הוא כך, כמה משפטים כדי להסביר את הנקודה הזאת. הזמן הזה הוא באופן מיוחד זמן שהוא לא שייך לניסים. בזמן בית ראשון כתוב, הגמרא אומר, בזמן בית ראשון הייתה נבואה בישראל. משחרב בית המקדש אז ניטלה נבואה מן הנביאים. כך כתוב. כל זמן שהיו נביאים בעולם אז היו ניסים ונפלאות בעולם, משום שעצם נביא זה דבר שהוא נס פלא. ניסים ונפלאות יש בעולם בזמן שיש נבואה בעולם. בזמן בית ראשון אז היו 10 ניסים שנעשו, היו, בית המקדש כולו, היה כולו בהנהגה ניסית. כולו היה נס. בזמן בית שני כבר לא היה גילוי שכינה. אותו גילוי שכינה שהיה בבית ראשון כבר לא היה בבית שני. אבל על כל פנים, עדיין היה בית, עדיין היו 10 ניסים שנעשו לאבותינו, גם בבית שני. אבל בין שני הבתים, כשאין נבואה בישראל, כשאין נבואה בישראל, כן, מה שנקרא פסקה נבואה בעצם, כן. כל הנבואה שהייתה היא הייתה רק קצת משהו, שיירים של המשך למה שהתחיל מקודם. אבל אחרי שחרב הבית, כן, משחרב הבית, אז ניטלה הנבואה מן הנביא. ניטלה הנבואה מן הנביא. כשנקלה הנבואה מן הנביאים, ובית שני לא נבנה, אז הזמן הזה, זה זמן שהעולם יורד להנהגה, שההנהגה הזאת היא הנהגה שהיא כולה דרך הטבע. אין הנהגה של ניסים. כשאין נבואה ואין בית, אין הנהגה של ניסים. מכיוון שבנוסף לכל הדברים האלה, זה הזמן הזה באופן מיוחד היה זמן של הסתר פנים. אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא. זה הזמן של הסתר פנים, שום גילוי פנים לא היה באותו זמן. וכשהזמן הוא כולו הסתר, כולו הסתר, אז אין הנהגה של ניסים. זה דבר אחד. דומה לזה, זה מה שהיה בימי גדעון. אז כאן נלמד קצת את הפרשה. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם בספר שופטים. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. והיה עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ. עד בואך עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל. ומקניהם יעלו באורליהם ובאו כדי ארבה לרוב ויבואו בארץ לשחתה וידל ישראל מאוד מפני מדיין ויזעקו בני ישראל אל השם ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין וישלח השם איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם כה אמר השם אלוקי ישראל אנוכי העליתי אתכם ממצרים ואוציא אתכם מבית עבדים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל לוחציכם ואגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את ארצם ואומרה לכם אני השם אלוקיכם לא תראו את אלוהי האמורי ולא שמעתם ולא שמעתם בקולי אז כתוב בהמשך ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו השם עמך הגיבור החי ויאמר אליו גדעון בי אדוני ויש השם עמנו ולמה מצעקנו כל זו והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים העלנו השם ואתה נתשנו השם ויתננו בכף מדיין כתוב על זה ברש"י ויש השם עמנו ואם יש השם עמנו למה מצעקנו הרעה הזאת אשר סיפרו לנו והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו אז אומר על זה רש"י פסח היה אמר לו אמש הקראני אבא את ההלל ושמעתיו שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים שמעתי אותו אומר בצאת ישראל ממצרים. ועתה לתשענו, אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם, ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו, והיו יקום נפלאותיו. זאת הייתה הטענה של גדעון. זהו, הוא בא בטענה, כביכול, אל מלאך השם. ואמר לו, אם יש השם בקרבנו, אז היו כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו. והיה לו, אתמול, כך הוא אומר, אתמול הקריא לי אבא את הלב, ואני שמעתי מאבא בצאת ישראל ממצרים. צריך לספר, אב, צריך לספר לבנו, את סיפור יציאת מצרים. ואתמול הוא הקריא לי את הלב. ומילא, אז הוא שואל שאלה, כך, הוא שואל. גדעון היה שופט, הוא היה שופט. אחר כך, זאת אומרת, הוא היה מהשופטים ששפטו את ישראל. כתוב גם ברש"י, וגם במחזור ויטרי, בכמה מקומות. גם ברש"י בספר שמואל. דברים מפורשים. התורה ניתנה על מה שכתוב במשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. אז הזקנים זה השופטים. וכתוב ברש"י, ושופט מסר לשופט. דהיינו, את כל התורה כולה גדעון מסר לשופט שבא אחריו. והשופט שהיה לפניו, זה דבורה הנביאה, היא מסרה את כל התורה כולה. ובמחזור ויטרי זה מוזכר אחד לאחד, השופטים מוזכרים אחד לאחד. דבורה קיבלה מהשופט הקודם, מיהוד בן גרא, מי שזה היה, וגדעון קיבל מדבורה, הוא קיבל את כל התורה כולה, ואחר כך הוא היה שופט. מה זאת אומרת? הוא לא ידע שמעשר יצאו במצרים. אבא, הקריא לי אתמול הלאה, שמעתי, פתאום, מה קרה? מה היה בשנה שעברה? הוא היה בחור גדול. הוא היה בחור גדול. אתמול אבא הקריא לי את הלאה. מה זה? פה מדובר על שופט ששפט את ישראל. אחד מהשופטים ששפטו את ישראל. ואחד מהזקנים שנמסרה להם תורה. אתמול, כך הוא אומר, אתמול שמעתי, אבא הקריא לי את ההלם. הפירוש הוא כפי הנראה כך. זה כבר כתוב, זה כנראה, זה נפסק. נגיד את לשון הרמב"ם. בכל דור ודור חייב אדם לראות או להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה מתחת יד מצרים. ככה הנהגה בליל הסדר. הדין בליל הסדר, דהיינו סיפור יציאת מצרים, זה לא סיפור לדבר שהיה, אלא שהסיפור הזה זה דבר הווה. זאת אומרת, מדיני סיפור יציאת מצרים חייבים להתנהג, להראות ולהיות כאילו אנחנו כעת יוצאים מתחת יד מצרים. דהיינו, כאילו יציאת מצרים מתרחשת כעת, עכשיו, ברגע הזה. כעת נעשה את יציאת מצרים. עכשיו. וזה מפורש, זה מפורש בהגדה של פסח, שזאת הסיבה שלכם קוראים הלל. לכם קוראים הלל. הלל של מועד, אומרים בבוקר. הלל של מועד, אמרו גם בבית הכנסת. הלל, כאן, כמו שידוע, הדברים ידועים, וכל מי שלמד את הסוגיה. ההלל הזה זה הלל שנאמר, לפיכך אנחנו חייבים להלל, ונאמר לפניו שיר חדש, נאמר לפניו את השיר החדש, את ההלל. אבל הדבר הזה הוא משום שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. ממילא, מכיוון שכך, אז אנחנו אומרים הלל על גאולתנו שלנו, אז ההלל נאמר על יציאת מצרים שחלה אצלנו, בנו. על זה אנחנו אומרים הלל. שכתוב בהגדה של פסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לפי כל השיטות, יש כמה שיטות, כמה זה משך זמן של דור, אבל אין אף שיטה שאומרת שדור זה שנה. שנה זה לכל השיטות פחות מדור. בכל שנה ושנה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה זה בכל דור ודור? מה הכוונה? מה הכוונה? מה הלשון אומרת בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה ממצרים? מה פירוש בכל דור ודור? אז כפי הנראה ככה גם משמע בראשונים שהם פירשו. המילים האלה הם אותם מילים שאמרנו קודם בהגדה, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז הפירוש שכשאומרים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיבוד מצרים, אז הפירוש הוא שזה לא רק מתייחס למצרים, זה מתייחס גם לבכל דור ודור. זאת אומרת, לבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אז על אותו בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו, על זה נאמר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיבוד מצרים. זאת אומרת, צריך לייחס לא רק את יציאת מצרים ליציאת מצרים עצמה, אלא לצרף אותה גם למה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. גם על זה צריך, כן, גם על זה צריך לחול. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה הטענה, אלו הם דברי גדעון, זה מה שגדעון אומר. אבי שקרני אבא את ההלל. למה הוא מדבר על ההלל? כל הגדה של פסח מלאה מהניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. למה הוא מזכיר את ההלל? בהלל כתוב בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם רועה. אז כתוב שם הנס של קריאת ים סוף. זה מוזכר 3-4 פעמים קודם בהגדה של פסח. כל ההגדה של פסח, כמו שכתוב ברמב״ם, עניינה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. כל ההגדה של פסח כולה, היא כולה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. מה הוא מצא? יקרא אני אבא את ההלל? חוץ מזה, חוץ מההלל, מתוך ההלל הוא למד, זה מה שכתוב כאן, מתוך ההלל הוא למד שאנחנו אומרים הלל, אין אפשרות להגיד הלל בלילה, רק על הלל של גאולה בשעת מעשה. זאת אומרת שמכאן אנחנו לומדים שיציאת מצרים זה דבר שמתרחש עכשיו, וזה מצטרף לבכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו. זה מה שגדעון למד מזה שאבא שלו יקריא לו את ההלל. אז כעת בזה, מכוח זה הוא בא בטענה אל המלאך. זה לא שהוא, כן, לא, זה מובן, זה מיותר לדבר על זה, כן, שזה לא הפירוש שגדעון שמע אתמול בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לכלל ישראל והוציא אותנו ממצרים בניסים ונפלאות. למד את זה מאותו הלל של ליל פסח. יקרא אני אבא את ההלל, ובזה שהוא יקרא אני את ההלל, אז פירוש הדבר שכן נעשים ניסים איתנו בעצמנו, והם מצטרפים לבכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו. אז איי כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, איפה הם הנפלאות? אנחנו הרי אתמול אנחנו היינו עם הנפלאות של יציאת מצרים שהם היו בפועל עכשיו, אז למה זה לא קיים גם היום? זאת הטענה שלו, זה מה שגדעון טען למלאך. ויפן אליו השם, זאת הייתה התשובה שהמלאך ענה לו, ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. אומר את זה רש"י, בכוחך זה, בכוח הזכות הזה שלימדת סנגוריה על בני, כך דרש רבי תנחומה במדרש תנחומה בשופטים, בכוחך זה, בכוח הדיבורים האלה שגדעון אמר, אז בכוחך זה, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. באותה סנגוריה, סנגוריה זה הכוונה, כן, סנגוריה זה הכוונה שגם לנו מגיע ניסים, גם לנו, הניסים שייכים גם לנו, אותם ניסי מצרים שייכים גם לנו, זאת הייתה הטענה. אז כתוב שמלאך השם אמר לו בשם השם, שהדבר הזה עצמו שאמרת הוא סיבה, כן, בכוחך זה לך והושעת את ישראל. על כל פנים, בפירוש כתוב פעם, שמפני חטאינו, כן, מפני חטאינו, מפני ה... כן, מפני שהיינו ירודים, מפני שהיינו, כן, היינו במצב שלא היינו, זאת אומרת, לא הייתה לנו שום זכות להארת פנים. שום זכות להארת פנים לא הייתה. אז כאן אנחנו מדברים על שני הזמנים האלה, זמן המן וזמן גדעון לפי הסדר, זמן גדעון ואחר כך זמן המן. אלה שני זמנים שוידל ישראל מאוד, כמו שכתוב בפסוק, וידל ישראל מאוד. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. כתוב שבשני הזמנים האלה, בזמן שהזמנים הם זמנים נמוכים מאוד, ירודים מאוד, ואין לנו זכות להארת פנים, אז ישנה זכות אחת שעומדת לנו גם בזמנים האלה. והזכות הזאת היא מצוות העומר. מצוות העומר היא זאת שעומדת לנו בזמנים כאלה. זמנים ירודים, נמוכים, זמנים קשים, זמנים שאין בהם הארת פנים. אז בזמנים האלה עומדת לנו מצוות העומר. זה מה שכתוב כאן, זה מה שחז"ל מגלים. ולפיכך עמדה להם, מצוות העומר, כי העומר, אני אקריא כמה שורות מדברי המערב וננסה להבין את זה, כי העומר מביאים אל הקדוש ברוך הוא בשביל שהוא מנהיג הטבע, ואין הטבע מעצמו. אבל הוא יתברך מנהיג הטבע. הוא מביא מדברי חז"ל ואומר, הנה תראה, כי מצוות העומר בשביל שהוא יתברך מנהיג הטבע, משיב הרוח ומגדל צמחים, ולפיכך הבאת העומר הוא מן השעורים דווקא, כי הטבע הוא חומרי כאשר ידוע. יש כאן כמה משפטים בדברי המהר"ל, הוא לא מבאר את זה עד הסוף בשבילנו, זאת אומרת, צריך להוסיף ביור קצת. פירוש הדברים זה כך. שוב, אנחנו ננסה להבין את זה לפי ערכים. זאת מצווה מיוחדת. מצוות העומר זאת מצוות ראשית, זאת מצווה מיוחדת במינה. יש הרבה ראשיות. יש ראשית של תרומה, ויש ראשית של חלה, ויש ראשית ביקורים, ויש ראשית, כל מיני ראשית. הרבה הרבה ראשית, יש הרבה ראשית בתור. ואת כל הדברים האלה צריכים לתת כביכול לבורא העולם. בראשית כתוב, אז זה בזכות חלה, בזכות תרומה, בזכות ביקורים, בזכות... כל מה שנקרא, יכול להתארי ראשית. יש דבר אחד שהוא נקרא קורבן ראשית, והדבר האחד המיוחד הזה, זה קורבן ש... מביאים אותו כלל ישראל כולו. כל כלל ישראל כולו מביאים קורבן ציבור ראשית. זה דבר שאין, לא תרומה, לא חלה, לא ביקורים. אין דברים כאלה שהם באים כקורבן ציבור, כדבר, כמתנה של כלל ישראל כולו. כלל ישראל נותן קורבן ראשית. והקורבן הזה הוא ראשית, ראשית, ראשית. אז פירוש הדברים הוא, שוב, אנחנו, ענן בדידן לפי ערכנו. בורא העולם הוציא אותנו ממצרים. הוציא אותנו ממצרים, הוציא אותנו ממצרים בניסים, את כל הנפלאות של יציאת מצרים. ויציאת מצרים היא יציאה ממהלך מסוים, והעמידו אותנו, שמו אותנו על מהלך אחר, מהלך בפני עצמו, סדר אחר, סדר עולם אחר. מיציאת מצרים, יציאת מצרים, כמו שכבר דיברנו פה לפני פסח הרבה כל השנים כולה, אנחנו מדברים על זה תמיד. יציאת מצרים התחילה בחודש הזה לכם. החודש הזה לכם זה הכוונה שסדר העולם, סדר הזמן, שזהו הסדר הגדול של העולם, סדר הזמן נשתנה, נעשה חדש, נעשה סדר חדש, מיוחד, מקדש ישראל והזמנים. וכתוב מפורש בתורה שאלה הם המילים הראשונות של יציאת מצרים. החודש הזה לכם, ככה התחילה פרשת יציאת מצרים. החודש הזה לכם. החודש הזה לכם פירוש שההנהגה כולה, הסדר כולו, הוא סדר שהוא מיוחד לנו. יש זמן ששייך לנו. יש מקדש ישראל והזמנים. יש זמן מיוחד, מיוחד, סדר זמן מיוחד, שהוא שייך רק לנו. אין לאף אחד שייכות. וכאן זאת ההתחלה, כמו שכתוב, מפורש כמו שכתוב, כמו שידוע, הרשי, דברי רשי הראשונים בתורה. התורה מתחילה מהחודש הזה לכם. התורה מתחילה מהחודש הזה. מתחיל הסדר של התורה, החודש הזה לכם. זה דבר שחל עלינו, שחל עלינו, שייך עלינו. אנחנו כאילו אותנו הוציאו, בורא העולם הוציא אותנו מסדר הזמן של העולם כולו, ושם אותנו על סדר זמן אחר. החידוש הוא שלמחרת, כן, למחרת יציאת מצרים, למחרת יציאת מצרים שלנו, אז כביכול, בורא העולם מוציא, אני אגיד, נגיד את זה בשפה כזאת, זה מרומז בדברי חז"ל. יציאת מצרים נקראת בלשון הכתוב, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. אז יציאת מצרים נקראת בלשון הכתוב, חיי, בדמייך חיי, מורדותייך ביום הולדת אותך, כמו שכתוב בפסוק. הלידה של כלל ישראל, הלידה של כלל ישראל זה הכוונה, תחילת החיים, כן, תחילת החיים של כלל ישראל. כאן, כן, כאן כלל ישראל יצא, נולד, בדמי חיים. הכלל הגדול הוא, מן דייב חיה, יייב מזונה. מי שנותן חיים, נותן מזון. זה הכלל. זה הכלל, זאת אומרת, כביכול בורא העולם, כשהוא משפיע חיים, אז השפעת החיים כוללת בתוכה, מן דייב חיה, יייב מזון. כביכול, כך נראית ההשפעה של חיים לעולם. השפעת החיים, כן, כל מי שחי בעולם, אז כביכול בורא העולם פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצו. כל מי שחי מקבל השפעה שלו, משביע לכל חי רצו. זהו השבח הגדול של בורא העולם. כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, כתוב בגמרא, אז הוא בן עולם הבא. וכתוב מפורש בגמרא שעניין התהילה לדוד שצריך להגיד את זה שלוש פעמים ביום, משום שבפרק הזה יש נמצא השבח הגדול שהוא שבח הכנה, לשון רש"י, שבח הכנת מזון לכל חי. כביכול בורא העולם משפיע, כן, חיים, ומן ביעיף חי יעיף מזון. כיוון ש... הרי זהו המזון. המזון הוא, כמו ש... זה מה שנקרא מאחד. לחם לבב אנוש יסעד. אומר יציאת מצרים, זאת יציאת מצרים, אם אפשר להגיד כך, נגיד את זה בנוסח כזה, יציאת מצרים היא יציאת מצרים של חיי. יציאת מצרים הוא יהיב חיי. האומר למחרת יציאת מצרים זה יהיב מזון, זאת יציאת מצרים של יהיב מזון. הפירוש זה זמן הקציר, והדין הוא שהעומר צריך להיות ראשית לכל הנקצרים. אסור לקצור קודם לעומר, קודם קצירת העומר, ואסור לאכול תבואה קודם הבאת העומר. ככה הדין, זה מה שכתוב בתורה, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. ערב יחד בזמן הזה, אז העיר המזרח מתאים. אבל בזמן המקדש, בזמן שיש עומר, אז העומר מאפשר, הוא זה שמתיר, פותח את האפשרות שאנחנו, כן, את האפשרות השפעת חיים לעולם. אז מי שפותח אותה זה העומר. אנחנו יודעים, והדבר ברור, אנחנו יודעים טבע הדברים בעולם זה שהארץ מצמיחה, כן, הארץ מצמיחה, הארץ נותנת מזון, אנחנו חיים, כן, מזה אנחנו חיים. כביכול בורא העולם מוציא לחם מן הארץ, וזהו מאכל, זהו המאכל שאנחנו אוכלים, ועל זה, מזה אנחנו חיים. הדבר המיוחד, כן, הדבר המיוחד שנתחדש בקורבן העומר, זה מה שנתחדש כאן בקורבן העומר, החידוש בקורבן העומר. הכלל הגדול, תמיד, כן, תמיד, הכלל הגדול, המושג ראשית, תמיד, זה שכל כל מה שבא אחר כך, אז הוא הולך, נגיד את זה בלשון חז"ל, כמו שהגמרא אומרת, גופה בת הרישא גרי, תמיד. הכלל הגדול הוא שכל ראשית, כן, היא ראשית, אבל העובדה שזה ראשית עושה, פועלת, כן, זה מה שהראשית עושה. הראשית פועלת שכל מה שבא אחר כך, אז הוא נגרר, הוא הולך אחרי הראשית. גופה בת הרישא גרי. הקורבן הזה שמקריבים, הציבור, כלל ישראל מקריב קורבן עומר. אז הקורבן הזה שמקריבים, המיוחד בקורבן הזה, זה שכאן, כן, כאן, אז אנחנו לא יכולים לאכול. אין לנו אפשרות, אפילו לקצור אין לנו אפשרות. אין לנו אפשרות גם לקחת את זה בשבילנו. גם לקצור אנחנו לא יכולים. רק אחרי שכביכול מתברר, שיש כאן ראשית, וכל מה שאנחנו לוקחים זה בת הריש הדרי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לוקחים, כל מה שאנחנו אוכלים אחר כך, אז הוא בא אחרי אותה ראשית. הראשית הזאת היא צריכה לפתוח כדי, אבל זה פותח כראשית, ככה כתוב. ראשית, כמו התורה קוראת לזה ראשית. קורבן העומר. ואתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, כך כתוב. אז צריך, כן, צריך שהראשית עושה שכל מה שבא אחר כך, אז הוא בעקבות, זה אחרי, זה בת הרי שגר. זה הולך אחרי אותה ראשית. הקורבן הזה הוא קורבן שאומר שאנחנו לא יכולים לקחת את, את סתם גידולי קרקע, זאת אומרת, כן. אנחנו לא יכולים להוציא לחם מן הארץ, כי יכול בורא העולם הוא המוציא לחם מן הארץ. הוא זה שמוציא לחם מן הארץ. אנחנו יכולים לאכול רק מפני שזה, כן, ראשית הדבר שייך אליו, ואנחנו יכולים לאכול רק אחרי הראשית הזאת. אנחנו יצאנו ממצרים, בורא העולם הוציא אותנו ממצרים. אנחנו אומרים את זה גם בתפילה, וכך גם כתוב בפסוק. ואמרת אליו בשליחות, בתחילת שליחותו של משה רבנו בסנה. אז ואמרת אליו, צריך לך אל פרעה ותגיד לו, בני בכורי ישראל. ואם אתה לא שולח את בני בכורי ישראל, אז הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. את זה נאמר לו עוד בסנה, עוד בשליחות הראשונה. הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. ועל מיציאת מצרים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, כל בכוריהם הרגת ובכורך גאלת. זאת אומרת, גאולת מצרים הייתה, גם כן, גאולת מצרים הייתה, משום שכביכול, בורא העולם גילה פה, את הסיבה שכתוב בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז חז"ל דורשים בשביל ישראל שנקראו ראשית. זאת אומרת שכל הדברים, כל הנמצאים שישנם בעולם, נמצאים רק בתרי שגריר, רק מפני שאנחנו נמצאים. אז בתרי שגריר שכל הבריאה כולה נמצאת. אבל יש מציאות שהיא עיקר, יש מציאות שהיא ראשית, והמציאות שהיא ראשית פועלת, מחייבת, כן, שכל הדברים האחרים שנמצאים, אז הם נמצאים רק בתרי שגר, הם באים אחרי הראשית. אז יציאת מצרים עצמה הייתה, כן, היא הוצאה של מה שנקרא ראשית. ובחורך גאל, יציאת מצרים הייתה הגאולה שכביכול כאן גילה בורא העולם. כאן ביציאת מצרים גילה בורא העולם. מה נקודת העיקר בבריאה? איפה נמצאת נקודת העיקר בבריאה? איפה נמצאת אותה נקודה שנקראת ראשית בבריאה? וכל מה שקורה, כל מה שנמצא, כל מה שיש בבריאה, כל היש כולו, כל היש כולו, הוא כולו בת הרי שגר, הוא כולו נמצא בגלל, כמו שכתוב בלשון רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. הנקודה הזאת שנקראת ראשית בעולם, זאת הנקודה שנתגלתה ביציאת מצרים. היא נתגלתה בעצם בבריאה, אבל בבריאה זה לא זה כתוב בפסוק, כן, אבל זה לא נתגלה בבריאה. בבריאה זה נתגלה ביציאת מצרים. החודש הזה לכם, החודש הזה לכם, יש מי שמוביל את כל סדר הזמן בעולם, יש מי שמוליך את כל סדר הזמן, יש מי שהוא ראשית, וכל סדר הדברים הולך אחריו, הולך בעקבותיו, בתרי שגר. כך כביכול, בורא עולם הוציא אותנו ממצרים בשביל לגלות את הבני בכורי ישראל, דהיינו את הראשית שלי, ולמחרת יציאת מצרים, דהיינו למחרת הפסח, כן, למחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, דהיינו את ראשית קצירכם. אז כאן העומר זה אותו עומר. כמו שאמרנו שוב, זאת בחינת יציאת מצרים, בחינת יציאת מצרים של כל סדר העולם. כמו שאמר הוא קורא לזה, כן, כל מנהגו של עולם, כל דרך הטבע שגזר סאה חיטים, הרי שגזל סאה חיטים, כמו שכתוב בגמרא, חזר. וזרע אותה בקרקע, בדין הוא שלא תצמח. כך צריך היה להיות. שבן אדם זורע חיטים גזולים, כן. אדם זורע דבר גזול, זה לא מגיע לו שזה יצמח. זה באמת לא מגיע. בדין הוא שלא תצמח. אלא, בכל זאת זה צומח, משום שעולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו. העולם נוהג כמנהגו ממילא. כיוון שהעולם נוהג כמנהגו, אז כביכול בורא העולם מנהיג ככה את הבריאה. עולם כמנהגו נוהג. אם אלוקיכם שונא עבודה זרה, מפני מה אינו מבארה? שאלו את הזקנים ברומי, כך כתובה ברייתא. מסכת עבודה זרה. אם אלוקיכם שונא עבודה זרה, מפני מה אינו מבארה? אמר להם רבן גמליאל, ואותם העובדים לחמה ולבנה יאבד עולמו מפני השוטים, יאבד עולמו מפני השוטים, אלא עולם כמנהגו נוהג, והשוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. אבל סדר העולם, עולם כמנהגו נוהג, השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. אז כבר ביארנו פה פעם, דיברנו על זה, וצריך להבין מה אמרה מתכוונת? כן. מה הם מתכוונים? מה הוא התכוון רבה גם לי לענות להם? העובדה שהחמה והלבנה נמצאים בעולם זה משום שהעולם כמנהגו נוהג. השוטים שקלקלו ידונו אותם כאילו שהם סילקו את החמה והלבנה מהעולם. לגבי דידהו, לגביהם, אז ההנהגה תהיה כאילו שאין חמה ולבנה. הם באמת נקראים מחריבי העולם. העובדה שהעולם נוהג, ממשיך לנהוג, זה משום שעולם כמנהגו נוהג. אבל לדבר דידהו מצידם, זאת אומרת, הם חייבים כמחריבי עולם. הם נידונים כמנהגו. זה ההמשך. עולם כמנהגו נוהג, אבל מכוח זה הם לא ירוויחו כלום. השוטים שקלקלו עתידים ליתר את הדין, דהיינו את אותו דין שאתם טוענים. אותו דין אלוקים שאתם טוענים, אם אלוקיכם שונא עבודה זרה, מפני מה אינו מבערה? הוא באמת שונא, והוא באמת כן מבאר את העבודה הזרה מהעולם. הוא באמת מבאר את העבודה הזרה מהעולם. אבל הביאור הזה חל רק על ראשם של אותם רשעים. העולם, העולם כמנהגו נוהג. אבל הם נידונים כמחריבי העולם כולו, ככאלה שקיבלו את אור השם. הם נידונים כמישהו שהחריב את כל העולם כולו. זאת ההנהגה שכביכול בורא העולם מנהיג בעולם. אז נמצא, למדנו מכאן שישנם שתי הנהגות. יש הנהגה אחת שנקראת עולם כמנהגו נוהג, אבל ישנה הנהגה פרטית, הנהגה השייכת לדין של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד נידון לגבי עצמו, לגבי דידי. אז כל אחד ואחד נידון, איך מבחינתו שלו, איך מצידו שלו. אם מצידו שלו העולם צריך להמשיך להתקיים, או מצידו שלו העולם צריך היה להיחרב. אם מצידו שלו העולם צריך היה להיחרב, והוא קיים רק מכוח עולם כמנהגו נוהג, אז הוא יענש, הוא יענש על זה. השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. נמצא, למדנו אם כן, שאותו עולם כמנהגו נוהג, אז ככה הדברים נראים כלפי חוץ, הדברים נראים כך, אבל בדין, כן, בדין, אז אותו עולם כמנהגו נוהג, הוא בעצם, בעצם, כל אחד ואחד מצידו הוא אחראי לגמרי לאותו עולם. כל אחד ואחד מצידו, אם הוא מחריב את העולם, הוא נידון כמחריב עולם. אם הוא בונה את העולם, אז הוא נידון כבונה עולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. אבל לא במאמר אחד היה יכול. אלא, כדי להיפרע מן הרשעים, שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים. שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה פשר הדברות? מה זה? מה זה? העולם יכול היה להיברא במאמר אחד, והסיבה שהוא נברא בעשרה מאמרות, זה כדי לתת עונש לרשעים. דהיינו, לכן הוסיפו מאמרות כדי לתת עונש לרשעים. והוסיפו מאמרות כדי לתן שכר טוב לצדיק. מאוד לא מובן. הביאור שהמהר"ל מגלה בעשרה מאמרות נברא העולם, פירוש כל מקום, כל פעם שאנחנו אומרים עשרה, אז אנחנו מדברים על פרטים שנצטרפו לכלל אחד שלם. כביכול בורא העולם ברא את העולם בעשרה מאמרות. דהיינו, יכול היה לברוא אותו במאמר אחד, וכל העולם כולו היה במאמר אחד נברא. אבל הוא ברא אותו בעשרה מאמרות. דהיינו, כאן מקום העבודה שלנו, וכאן מקום החורבן שמחריבים הרשעים. כיוון שהעולם נברא בעשרה מאמרות, אז כל מי שמצרף נידון כבורא עולם, כמקיים את העולם, וכל מי שמפריד נידון כמחריב. אם העולם היה נברא במאמר אחד ולא בצירוף של עשרה מאמרות, אז אי אפשר היה לדון את אותו יחיד כמקיים ואת אותו יחיד כמחריב. אבל מכיוון שהעולם נברא בעשרה מאמרות, אז הקיום שלו הוא על ידי הצירוף. אז כל מי שמתעסק בצירוף, בחיבור, כן, לא בהתפרדו כל פועלי עבר, לא בקשר רשעים שהוא לא מן המניין, אלא כל מי שמתעסק בצירוף, מתעסק בקיום העולם, וכל מי שמתעסק בהפרדה, בפירוד, כל מי שמתעסק ב... זה נקרא חורבן. מחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. דהיינו, העובדה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, העובדה הזאת היא הסיבה לגודל שכרם של הצדיקים שהם נקראים מקיימי עולם, והיא עצמה הסיבה לגודל חטא הרשעים שהם נקראים מחריבי עולם. כתוב כאן, כמו שיכולים השוטים שמקלקלים להחריב מבחינתם שלהם את העולם כמנהגו נוהג, וזה יחשב שאותו עולם כמנהגו נוהג, אז לגבי דידהור זה יהיה נידון כאילו שהם החריבו אותו, כי באמת זה כך, הרי הם מצידם החריבו אותו, העובדה שהוא קיים זה מסיבה אחרת, אבל הם מצידם החריבו אותו. אז כמו שהם מחריבים אותו, ככה אפשר לקיים אותו. זאת אומרת שאת מה שנקרא מנהגו של עולם, מנהגו של עולם. אז כן, ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. עומק הדברים הוא, הקורבן הזה שנקרא קורבן העומר, אותו קורבן ראשית, זה הקורבן שעל ידו מקיימים את מה שנקרא עולם כמנהגו נוהג. כך אנחנו מקיימים את העולם כמנהגו נוהג. בזה אנחנו מקיימים. העולם כמנהגו נוהג, אבל בעומק הדברים, אז העולם כמנהגו נוהג, הוא נוהג כביכול, גופה בת הריש אגב, הוא נוהג, כן, כביכול, על די מנהיג העולם. אנחנו מוסרים בידיו את העולם כמנהגו נוהג. זה נקרא לקיים את העולם, לקיים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זה כבר כתוב בראשונים, זה גם מרומז בחז"ל. הקורבן הזה נקרא עומר. למה עומר? למה עומר? מה פתאום עומר? זה הרי תבואה, זה לא עומר. עומר זה רק שיעור. איפה שמענו שהקורבן יקרא על שם השיעור? הקורבן נקרא על שם, על אופן ההקרבה, על צורת ההקרבה, על ההקרבה עצמה, כן. אבל הקורבן אף פעם לא נקרא על שם, מה זאת אומרת, איך אפשר לקרוא לקורבן על שם השיעור? העומר זה בסך הכל שיעור. והעומר עשירית היפה. מה טעם, מאיזה טעם הקורבן נקרא על שם העומר? מה זאת אומרת, לקרוא לקורבן על שם שיעור, על שם? על שם מידה, כך נקרא הקורבן. מלכת מאמר בשבת. זה נקרא, האמירה הזאת מתכוונת לומר, היא מתכוונת לומר צירוף של פרטים לעומר. זה נקרא צירוף של פרטים שיחד, זאת אומרת,
זה נקרא עומר. המילה עומר עניינה, כן, דוגמת מלאכת מאמר. זה נקרא לצרף הרבה פרטים יחד לדבר אחד שלם. זה עניינו של הקורבן. זה עניינו של הקורבן. כאן נמצא העניין שבקורבן הזה. זה לא שיעור באלמה. הקורבן לא נקרא על שם השיעור. זה עניינו של הקורבן. הקורבן הזה הוא קורבן שהוא מלכתחילה בא על אותו עולם כמין הגונן. זאת אומרת, הוא מלכתחילה בא כדי להוביל, לתת את הסדר, את הדרך, את המהלך, כן, של אותה הנהגה של עולם כמין הגונן. אותו עולם כמין הגונן, אנחנו מקיימים אותו. כאן אנחנו מקיימים אותו. אותו עולם כמנהגו נוהג, לא נוהג כמנהגו באלמה, אלא הוא נוהג כביכול, כן, בתרי שדר. בזמן כזה, זהו העומק, בזמן שאין גילוי פנים בעולם, בזמן שכביכול העולם נמצא בבאנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה, ועזבוני ואפר את בריתי, באנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה כי פניי אל אלוהים אחרים. כמו שכתוב, זה היה הזמן, אותו זמן של המן, וזה היה באותו זמן של גדעון. וידל ישראל מאוד, מאוד, מאוד. הסתר פנים. איזה דבר, איזה מצווה יכולה להוציא אותנו, דהיינו, איזה מצווה יכולה להאיר שהעולם כמנהגו נוהג בעצמו יאיר לנו פנים. לא בניסים גלויים, שאין לנו זכות לניסים גלויים, אין זכות ל... אבל שהעולם כמנהגו נוהג בעצמו יאיר לנו פנים, את זה עושה מצוות העומר. זה מה שחזל מגלים. אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. את מצוות העומר עצמה אין לנו, מה שיש לנו זה ספירת העומר שנשאר בידינו. לדעת הרבה ראשונים, לתריף והרמב״ם, זאת מצוות העומרית גם לנו, גם בימים, דעת כמה וכמה ראשונים, והתוספות ועוד ראשונים, שכעת אז אנחנו אין לנו את קט, המצווה לא מתקיימת מדאורייתא, המצווה לא מתקיימת מעיקר דינה. אבל עבור פנים, לכולי אלמה, זאת האחיזה היחידה שלנו במצוות העומר. כאן אנחנו אחוזים במצוות העומר, כאן אנחנו נמצאים ביחד במצוות העומר. פירוש הדבר, הרי זה עניינה של הספירה, כמו שמפורש בראשונים.
זה הרי עניינה של הספירה. עניינה של הספירה הוא להמשיך, להמשיך את ה... מיום אביאכם את עומר התנופה, להמשיך את סדר הדברים עד שסדר העולם בעצמו יביא אותנו ליום החמישים ולמתן תורה. זה, כאן אנחנו רואים, כאן הדבר, כאן אנחנו רואים עין בעין, שהעומר זה תחילת סדר ההנהגה, שסופו זה להביא לאותו יום חמישים שהוא מתן תורה. לכאן העולם נוהג, לכאן הולכת ההנהגה. זה בעצם העניין שרציתי לבאר היום הזה. אנחנו בזה לא צריכים להאריך, כן. הדברים ידועים וברורים, זה ברור לכל אחד ואחד מאיתנו. וידל ישראל מאוד, וידל ישראל מאוד. אנחנו מאוד דלים, 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 זה הכוונה ש... פירוש המילה דל, כמו שכתוב בראשונים. דלי, זה דבר שדולים בו מים מהמעיה, איתו דולים. גם דלו דלה לנו וישק את צונג. זה נקרא לדלות, לדלות מים, לדלות. אדם דל זה מישהו שדלו ממנו את כל הלחלוכים, לא נשאר בו כלום. וידל ישראל מאוד. במקום דלים אנחנו נדלים, זה נקרא וידל. דל זה נקרא מי שהוא נדלה. לא מי שדולה, אלא מי שנדלה. דלו ממנו את הכל. דל. דל. מתקיים בנו וידל ישראל מאוד. מתקיים בנו. זה מתקיים בנו ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום אחי על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. העובדה היא ככה, זאת אומרת, זה, כמובן אנחנו, ודאי שאנחנו הרווחנו את זה ביושר, כן, הרווחנו את זה ביושר. אבל ככה בכל אופן העובדות הן כך, ככה אנחנו נראים. וידל ישראל מאוד ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. אנחנו נמצאים באסתר פנים נורא ובדלות, בדלות כל כך נוראה, כל כך נורא. ישנה מצווה אחת, וזאת המצווה שאנחנו נמצאים בתוכה היום. ישנה מצווה אחת שיכולה להאיר לנו בזמן חשוך כזה. זאת מצוות העומר. אל תהי מצוות העומר קלה בעינך. זאת המצווה שהיא עניינה להאיר לנו בזמנים כאלה. איך אפשר להאיר? אנחנו נמצאים בתוך מערכת שהיא סדר עולם. סדר עולם. סדר הנהגה. העולם כמנהגו נוהג. אנחנו נמצאים במצב שהעולם כמנהגו נוהג מופנה נגדנו. ככה, העולם כמנהגו נוהג, הוא כולו מכוון נגדנו, מכוון לעקור אותנו. העולם כמנהגו נוהג, מכוון לעקור אותנו. אז אנחנו זכינו בשני הדברים, אנחנו גם העולם כמנהגו נוהג נגדנו, וגם השוטים שקלקלו, זכינו גם לזה. אז מה? מה נעשה? מה נעשה? האופן היחידי, זה חז"ל מגלים לנו, חז"ל מגלים, היא, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, היא שעמדה להם בימי המן והיא שעמדה להם בימי גדעון. עמדה להם בימי המן והיא שעמדה להם בימי גדעון. כיוון שאנחנו נמצאים היום, אנחנו היום נמצאים בשני הזמנים גם יחד. הישועה מהמן, אותה ישועה גדולה, אותה תשועה גדולה, היא הייתה בזכות מצוות העומר, כתוב. חז"ל מגלים שזה היה בזכות מצוות העומר. ואצל גדעון, כמו שאמרנו, אצל גדעון, אז הלך בכוחך זה הגיע אליו. גדעון בא בטענה אל המלאך, והטענה שהוא טען הייתה טענה מכוח יום ראשון של פסח, ומה שהוא זכה, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, בכוחך זה, את זה הוא זכה בכוח ההמשך, בכוח אותה מצוות העומר שהיא באה אחרי יום ראשון של פסח. זאת אומרת, אחרי שגדעון גילה, כן, להבין, אחרי שגדעון גילה את הטענה הזאת, נראה עוד פעם את הפרשה, רק את הפסוקים האלה. ויש השם עמנו, ולמה הם צעקנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור. הלא במצרים נעלנו השם, ואתה נתשלנו השם, ויתננו בכף מדיין. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כן, וההצלה הזאת היא הצלה. זה המשך גאולת מצרים. ואיפה גאולת מצרים היום? זאת הייתה הטענה שלו. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, איפה גאולת מצרים היום? כלומר, כיוון שהוא הביא, העלה מחדש את גאולת מצרים, גדעון, אז כביכול בורא העולם נתן לו את העומר שימשיך את ההצלה. זה ההמשך שבא מיציאת מצרים, ממוכרת השבת. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך, או פר השני, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה, אשר עליו תכרות, ובנית מזבח להשם אלוקיך, ולקחת את הפר השני ועלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדה, והוא ביער את העבודה הזרה. וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו קוראת, ואת הפר השני הועלה על המזבח הבנוי. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו ויאמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ויאמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך וימות. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, האתם תריבון לבעל? אם אתם תושיעו אותו? אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא, ירב לו, כי נטץ את מזבחו. הבעל בעצמו יריב את ריבו. כך הוא אמר לה, אתם מעיזים להילחם את מלחמתו של הבעל? אתם צריכים לעזור לבעל? אז הוא נקרא ירובעל, כך כתוב. בהמשך כתוב, ויאמר גדעון אל האלוקים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, אז הוא ביקש, תיתן לי אות. בסופו של דבר, מספר המלקקים בידם אל פי הם 300 איש, ויאמר השם אל גדעון, ב-300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך וכל העם ילכו איש למקומו. ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. ואם ירעת לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך. וירדו ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כארבה לרוב, ולגמליהם אין מספר ככל שהאוספת הים לרוב. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויכהו ויפול, ויהפכהו למעלה ונפל האוהל. חלום, אחד מספר לשני חלום, אני ראיתי לחם שעורים מתגלגל, והלחם שעורים הזה הפך את האוהל על כל אשר בו. ויער רעהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו וישב אל מחנה ישראל, ויאמר, קומו כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את 300 האיש, 3 ראשים, 100 בכל צד. בזמן שהם היו כארבה לרוב, והיו כאן 100 בכל צד. 300 אנשים. הוא חצה אותם, והשם נתן בידו, כמו שכתוב התשועה הגדולה הזאת. ויתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם. כן. ויתקעו 3 הראשים בשופרות וישברו הקדים. רעש, שוברים קד, זה רעש עצום. ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב להשם ולגדעון. ויתקעו 300 השופרות, וישם השם את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, עד שפת אבל מחולה על טבת. כתוב בחז"ל שהם נסו, המון מרחק עצום, הם ברחו, והייתה חרב איש ברעהו, והם הרגו אחד את השני. זאת הייתה הישועה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עשה, בזכות, כתוב בחז"ל, לחם, צליל לחם שעורים. בזכות האומה. אותו צליל לחם שעורים מתגלגל במחנה, מתגלגל במחנה. ויבוא על האוהל והפך אותו. מכאן לומדים חז"ל, שהישועה הגדולה הזאת נעשתה בזכות האומה. כלומר, גדעון בעצם חידש פה את כל יציאת מצרים. הטענה שלו הייתה מכוח תחילת יציאת מצרים והמשך הניצחון, התשועה הגדולה שנעשתה, זה מכוח מצוות האום, שזו ההמשך ממוחרת השבת. זה מה שרצינו לבאר. שוב, אני חוזר, כן, על זה הרי אין חולק, וידל ישראל מאוד, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביומה, על כל הרעה של אסתר. אנחנו גם בהסתר פנים וגם בדלות נוראה ואיומה, נוראה ואיומה. אנחנו עלובים שאין כמותינו. אנחנו עלובים שאין כמותינו. אנחנו עלובים עוד יותר, משום שאנחנו לא תופסים כמה אנחנו עלובים. אנחנו באמת במצב נורא. באמת במצב נורא. ואנחנו זקוקים להערה, אנחנו זקוקים שכביכול בורא העולם יאיר פניו אלינו. יאיר פניו אלינו ויהפוך לנו את אותו עולם כמנהגו נוהג, שיתגלה בו כמו באותו סדר של עולם כמנהגו נוהג בימי המן. אז העולם כמנהגו נוהג נתהפך, כן, ונהפוך. לזה אנחנו מחכים.
אבל הדבר הזה קורה רק בזכות מצוות האור. רק. בפירוש מגלים לנו חזר. אין מצווה אחרת בתורה שעל ידה ומכוחה דבר כזה יכול לקרות. זה מה שרצינו לבאר. להבין התוכן של ספירת העומר. זה נקרא להמשיך הלאה. מיום אביאכם את עומר התנופה. להמשיך את סדר הדברים, את מהלך הדברים. כשמהלך הדברים הולך כך, כן? כשנקודת המוצא היא העומר, אז נקודת היעד היא מתן תורה. כשנקודת המוצא היא אחרת, אז נקודת היעד היא, כמו שאנחנו נראים היום. עד שלא נבין את זה, לא יזוז שום דבר. זה דברים מפורשים. אלו דברים מפורשים. עד שלא נבין את זה, לא יקרה כלום. אנחנו יכולים לקחת את אותו דלותי, אותו דלותי, להפוך אותו לדלותי וליושיע. אותו דלותי בעצמו. צריך להיות סיבה לצעקה, לתפילה. ריבונו של עולם, תראה כי דלונו מאוד, כי דלונו מאוד. הצרה הגדולה ביותר זה שלכל אחד ואחד עוד נדמה באיזה אופן שהוא, שעוד אפשר להסתדר עם סדר העולם. יש פתרונות אחרים. זה לא נורא כל כך. יש כל מיני אפשרויות של דיבר. אבל כל זה הולך ונסגר. הולך ונסגר. ואנחנו מחכים שזה ייסגר לגמרי. זה יכול להיות נורא. זה יכול להיות נורא והיום. וזה יכול לעלות חלילה, וזה ברצינות רבה, זה יכול לעלות חלילה, זה יכול חלילה לבוא עם שפיכות דמים נורא. אם אנחנו נתעקש להמשיך כמו שהתחלנו, הלאה, להמשיך את הדרך כמו שהיה. לא להתחיל מחדש שנקודת המוצא תהיה העומר. אלא פשוט להמשיך כמו שאנחנו רגילים. כמו שאנחנו מבינים עולם כמנהגו נוהג. זה אותו עולם כמנהגו נוהג של השוטים שקלקלו. אם נמשיך כך, אנחנו הולכים ונכנסים למבוי סתום. וכשנגיע למבוי סתום ממש, השם יעזור. השם יעזור, שהכל יהיה ברחמים. אבל זה בידינו. זה בידינו, הדבר הוא בידינו. אם נראה לאן אנחנו הולכים, נראה, אז יוכל להתקיים בנו דלותי וליהושיע. להפך, ניקח את הדלותי שלנו, והדלותי שלנו צריך להיות סיבה כיכול לצעקה גדולה לבורא העולם. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. זה הדבר, לפחות זה, וצעקה אמיתית יוצאת, בוקעת ממישהו שיודע היטב שאין לו, אין לו שום יצעה אחרת.
כל זמן שנדמה לנו שיש איזה מין, כל מיני עצות, כן? נדמה, ככה, נדמה, ככה. זה יעזור לנו, זה יציל אותם. כל זמן שנשאר בדבר הזה, כל מה שנחזיק בשטויות האלה, כל מה שנחזיק אותם בכל הכוח, לא להיפרד מהם בשום אופן, להיות שוטה עד מסירות נפש. כל זמן שנעשה כך, אז אנחנו נשים את עצמנו יותר ויותר בתוך השם ישמור, השם ישמור. אנחנו כבר מספיק דלים, מספיק דלים, כדי שנקיים גם אנחנו ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. זאת האפשרות היחידה. זאת האפשרות היחידה. לקחת את כל העומק של הוועידה לישראל מאוד, ולקחת את כל ההסתר פנים, ואת כל הדברים האלה, כן, לעשות מהם סיבה לתפילה. מהם לעשות, כן. הדברים האלה הם הדברים שהם הם, מהם עצמם לעשות תפילה. אז יתקיים בנו, דלותי וליושיע, במהרה בימינו אמן.